שוב שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק. פרק חדש והוא כולו ענה, אני חייב להגיד. זה לא מלחמות ולא פוליטיקה ולא עניינים שמעצבנים את כולנו בחברה ובפשיעה ובאלה ואחד הדברים שמלווים אותנו כאן. הפעם אני הולך לדבר שעה שלמה על NBA עם חברה טובה, עם ציפי שמידוביץ' שגרה בניו יורק, טוב, לא ממש בניו יורק הרגע, בניו הבן, שזה בקונטיקט, שזה שעה-שעתיים נסיעה מניו יורק, אבל עדיין היא שם ואנחנו כאן, ואצלה נפתחה עונת ה-NBA, אבל בגלל שאנחנו כולנו היום כפר גלובלי קטן, אז היא נפתחה גם אצלנו, וכבר הספקתי לצבור כמה שעות טובות של הליגה הזאת, ולא רק של משחקים, של דיווחים ושל פרשנויות ושל פודקאסטים שעוסקים בסיפור הזה, וזה באמת כיף. אז רק נעבור לסיילנט רגרשן לפתיח הקבוע שלנו ונחזור מיד. אז ה-NBA איתנו בחזרה, וכמו שקורה בעונה הזאת, הכל קורה ביחד, אבל ה-NBA הוא באמת, לא יודע, ההיילייט של של העונה הזאת, של הסתיו, כי כל אחד חוזר לאהבה המקורית שלו, האהבה הישנה שלו, וכל מי ששיחק כדורסל, שעסק בכדורסל, שכתב על כדורסל, שאוהד כדורסל, יודע שזה המשחק. יש המון המון דברים כיפים בספורט, מכדורגל ועד בייסבול ומפוטבול עד פורמולה 1, ויש טניס ויש מה שתרצו. אבל כדורסל הוא החיים, כדורסל הוא באמת המשחק הנפלא ביותר שאני יכול לעלות על הדעת. הוא גם קבוצתי וגם אישי, הוא סוחף, הוא דינמי, הוא אתלטי, הוא הכל, כדורסל הוא החיים. וה-NBA חזר, ואחרי שנה וחצי, נניח אפילו שנתיים, אבל שנה וחצי מהרגע שבו העולם נעצר באותו, נדמה לי שזה היה ב-22 במרץ 2020, שבו ממש רגע לפני שנפתחו כמה משחקים, או בעיקר המשחק של יוטה, ואז התברר שרודי גובר חלה בקורונה, והליגה הבינה שמשהו גדול קורה, הכל נעצר, כל המשחקים מאותו רגע בוטלו, אחרי כמה חודשים הם חזרו לשחק במסגרת בועה באורלנדו, זה הדבר ביזרי, בלי קהל, עם מסכי וידאו ענקים, כל מיני דברים מהסוג הזה, ובשנה שעברה תחת מגבלות קורונה, עם עונה טיפה מקוצרת ורובה בלי קהל, רק לקראת סוף העונה, לקראת הפלייאוף, הקהל חזר למגרשים. תקופה מאוד מאתגרת לכל העולם, בכל הנושאים וגם לספורט. אבל הפעם, אנחנו מדברים עכשיו 3-4 ימים אחרי שנפתחה העונה, כאילו דבר לא השתנה. הייפ מטורף, ואולי אפילו יותר מתמיד, כי הגעגוע גבר, פתאום כולם מצפים לזה, אולמות כדורסל מפוצצים בקהל, שידורים בלי סוף, שחקנים רעבים, כמהים להראות את מה שיש להם, לחזור לפורמה, להיות הגדולים כפי שהם, באמת תענוג, קשה לתאר את זה למי שלא מחובר לעניין. אז העונה התחילה והתחילו גם הסגות, או נמשכו הסגות שהיו קודם, כמו קיירי הרווינג, סרבן החיסונים, שאפילו לא סרבן חיסונים, הוא סרבן ההחלטה המנהלית שכולם צריכים להתחסן. כמו שהוא אומר, אני לא נגד החיסון, אני נגד חובת החיסון. אוקיי, ברוקלין קצת השתהו בהחלטה שלהם, אבל בסופו של דבר החליטו לנפנף אותו, אמרו לו, או שאתה משחק ב-100% או שאתה בחוץ. אז כרגע הוא בחוץ, ולך תדע לאן זה ילך. הסאגה השנייה היא הסיפור של בן סימונס בפילדלפיה, באמת סיפור עגום מאוד של שחקן שכנראה יש לו בעיה מנטלית לא פשוטה בכלל, שהצליח לחרב באמת בכמה החלטות איומות, כמו לא לזרוק לסל בכלל ולהחטיא עונשין, הוא פשוט דאג לזה שפילדלפיה תעוף מאוד מוקדם בפלייאוף בשנה שעברה, כאשר באמת ויתר על דנק הכי קל בעולם בשביל מסור כדור שלא הלך לשום מקום, המאמן איבד אותו, החברים שלו לקבוצה איבדו אותו, והקהל איבד אותו, ובעצם כל קהילת ה-NBA ממש לא יודעת מה לעשות איתו עכשיו. ועדכון אחרי שכבר הקלטתי את השיחה שתכף נדבר עליה, ממש בשעות האחרונות יצא הודעה מפילדלפיה שסימון זודיה שהוא לא כשיר מנטלית, סוף סוף אומרים את הדברים, הוא לא כשיר מנטלית, תחזור לשחק כדורסל כרגע, ובאמת יכול להיות שהשחקן הנפלא הזה, האוסטרלי, שהיה הבטחה עצומה, נבחר ראשון בדראפט, חשבו שהוא הולך להיות כוכב גדול, באמת ייתכן שהוא ילך לקבל איזשהו טיפול פסיכולוגי, פסיכיאטרי, מה שזה לא יהיה, ייקח קצת פסק זמן מהמשחק, יתארגן, יארגן לעצמו את הראש מחדש, ואולי הוא יחזור ואולי לא. ועל כל הדברים האלה אני הולך לדבר במשך שעה קלה וארוכה, אבל שעה כיפית לגמרי, עם ציפי שמילוביץ', שכמובן לבדתי איתה בזמנו במעריב, ואנחנו חברים הרבה מאוד שנים, והיא כבר עשור בארצות הברית, והרבה שנים בניו יורק, והיא חיה את ה-NBA, כותבת על ה-NBA, אוהבת את ה-NBA, וכמוני, כמו רבים כמונו, שרופים על, על הכדורסל ועל הליגה הנפלאה הזאת. אז החלטנו שהגיע הזמן לחזור לדבר על ספורט כמו שהוא צריך להיות, ולדבר על ה-NBA, ותפסתי את ציפי משהו כמו 3 ימים אחרי שנפתחה הליגה, לשיחה צפופה על הדבר שאנחנו הכי אוהבים. מיה. איזה כיף, אה? חזר ה-NBA, מה את אומרת?
תשמע, כשמתחילה עונת ה-NBA, החיים משתפרים באופן שאי אפשר. זו קפיצה עצומה באיכות החיים.
כן, עכשיו בכלל,
זה פשוט נפלא.
בפרק שממש הקלטתי אתמול, או שלשום, אני לא זוכר, שעלה היום, כתבתי, את רואה, אני רגיל, אני אומר כתבתי, דיברתי על זה שזאת העונה, הסוויט ספוט של השנה, זאת אומרת, הבייסבול בסיאו, זה ממש עכשיו הפלייאוף, הסדרות של הליגות הולכות להסתיים בעוד מעט הוורד סיריס, והפוטבול כבר ממש נכנס ככה, מסיים את השליש הראשון שלו עוד מעט, כבר רואים דברים, וה-NBA אחרי כל הפרי-סיזן חזרנו לשגרה של זה יהיה אפילו הליגות, אפילו, לא רק שלא קיצרו, הם הוסיפו, עכשיו זה 82 משחקים ופליין, בכלל מטורפים, חשבתי שיקצרו את זה קצת עם כל הפציעות.
כן, מפתיע אותי שהם לא קיצרו, אני חושב שזו טעות.
כנראה שהסיפור הזה של הכרטיסים והחוזי טלוויזיה מגביל אותם באופן דרמטי.
כן, זה לחלוטין.
הם לא יכולים להיות, זה גם הסכמים להמון המון שנים, עם מיליארד תקועים עם זה לגמרי. אבל אני מניח שהם כבר הגדילו את הרוסטרים, זאת אומרת, כבר זה לא מה שהיה פעם 12 או 13 שחקנים, זה כבר 15 פלוס כמה של 2 ways, זאת אומרת, אתה יכול לתת מנוחה.
זה תכף קבוצת פוטבול,
קבוצת פוטבול, צריכים ג'מבו בשביל לעבור ממקום למקום, בואי נרגע מהעניין הזה. אז זהו, אז העונה נפתחה, כמה זה כבר, 3-4 ימים, ועד כניו יורקית, כן, לא חשוב כרגע איפה הבית בדיוק ברגע זה, נפלת, אמנם בטלוויזיה, על משחק פתיחת העונה החלומי, כאילו, היריבות הקלאסית ומשחק קלאסי, איזה יופי, אה?
לא רק יריבות קלאסית ולא רק משחק קלאסי, אלא השובו של הקהל, הקהל שחזר כבר בשנה שעברה.
כן, לקראת הסוף, לקראת הפלייאוף.
זהו, הוא חזר לקראת הסוף. ובפלייאוף זה כבר באמת הייתה אווירת גארדן קלאסית, אבל משהו ברוח נסחב לתוך העונה הזו, כי יש שם בניקס קבוצה שלא תגיע לשום מקום, אבל נורא קל לאהוב אותה. ולקהל בניו יורק, תן לו שחקנים שהוא אוהב, הוא לא מצפה שהניקס ייקחו שום דבר, אני ראיתי כל מיני קליפים של אוהדים אתמול מחוץ לגארדן, אחרי המשחק, חוגגים כאילו הם צריכו באליפות, משחק פתיחת עונה, אבל...
זה אוהדים של הניקס, צריך להבין, זה המנטליות.
א', זה אוהדים של הניקס, שהם צמאים לכל דבר כזה, וב', אדרנלין של משחק כזה, אתה יוצא החוצה ואתה לא אומר, אנחנו הרבה פעמים, ואני מכירה המון 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 ישראלים, וגם הרבה מאוד אמריקאים, האמת, שמצטרפים ל-NBA בפלייאוף, ודי בצדק בסך הכל, זה העונה רגילה, בסופו של דבר המשמעות שלה מינימלית, אבל יש מקומות כמו בגארדן, שאם אתה נופל על משחק טוב, אז א', אתה מרגיש כאילו אתה בפלייאוף,
כן,
ולא משנה, בכלל לא משנה לך איזה שלב של העונה הזה. ומשחק כמו אתמול, ש...
רק נגיד, הם שיחקו נגד הסלטיקס, וניצחו אחרי שתי הערכות, עם משחק חיים של ג'לן בראון מהסלטיקס, שבכל יום אחר זה היה הכותרת, אבל בסוף הוא הפסיד.
כן, כן, ויש להם שחקנים חדשים שהם הביאו השנה.
פורניה, שחקן נהדר.
פורניה, אחד מפורניה הוא... פתאום, אתה יודע, לקח לו משחק אחד, והוא
תשמעי,
הביא של הניקס.
הוא נבנה בשנה שעברה, הרי הוא עבר בטרייד המטופס הזה של אורלנדו, שעשתה מכירת חיסול, הוא עבר לבוסטון ולא הצליח תפקד, הוא גם הגיע, חטף את הקורונה, ולא ממש תפקד, וכל מה צחקו על זה, אבל מה, בקיץ, באולימפיאדה, הוא פשוט היה מצוין, יחד עם הנבחרת שלו, יחד עם נבחרת צרפת, והוא המשיך את המומנטום.
הוא שחקן נהדר, העניין הוא שכשהכדור עושה ביד, או כל פעולה שהוא עושה זה כמו... זה כמו רולטה רוסית, כלומר, או שזה
אבל,
יהיה...
כן, אבל את יודעת, רוב השחקנים היום ב-NBA הם כאלה, צריך להגיד גם את זה. זה לא גולדן סטייט שראיתי יום קודם, שפשוט פואטרי אין מושן, כאשר קרי מאוד מאוד סולידי, ובתומסון עוד רחוק חודשיים מחזרה, ואין להם את דורנט, וזה פשוט תענוג לראות.
נכון, אבל זה מה שאני מנסה להגיד, שהניקס, אין להם קבוצה שתגיע לשום מקום, אי אפשר להגיע לשום מקום עם שחקנים, עם החבר'ה שיש שם, שהם, אבל כיף לראות אותם, והקהל אוהב אותם, וזה מספיק לך...
אפילו קמבה ווקר, שכולם קברו כבר, תחשבי, קמבה ווקר, שבשנתיים האחרונות גם היה בסלטיקס, ופורניה שהיה בסלטיקס, פתאום זה שחקנים שהם נראים קצת יותר באלמנט שלהם, מאשר שם בבוסטון, שהם לא בדיוק מצאו את עצמם.
כן, כאילו... כי ווקר חזר הביתה, אבל הוא עדיין, הוא לא טוב.
ברור, כי הוא לא בריא.
הוא לא טוב עכשיו, כמו שהוא לא היה טוב כל השנה שעברה.
זה נכון, הוא פשוט אין לו רגליים, נו, מה נעשה?
אז אין פה איזה חיזוק יוצא דופן, אבל...
מיטשל רובינסון חזר, שזה כוח, הוא חתיכת מגן, איש גדול וחזר.
נכון. הם קבוצה נחמדה, הם ינצחו המון משחקים בגארדן.
הם יגיעו למקום איפשהו בין החמש לשמונה בפלייאוף, אנחנו יודעים להעריך את זה היום, כמעט כל התחזיות מדברות על זה, בעיקר עם כל הסאגות, ותכף נדבר על זה עם קבוצות אחרות, שבאמת רמת התרלול, את יודעת, ככל שהעסק נהיה יותר מקצועני ככה, ויחד עם הרשתות החברתיות, ועם הסלף-אווירנס של כל מיני אנשים, שמאמינים בכל מיני דברים, ולך תדע מה עובר להם בראש, אז קבוצה שהיא סבירה, שהיא נורמלית, שהיא לא דרמה קווין מי יודע מה, מצליחה לעשות דברים. זה מאוד יפה לראות.
כן, טיבודו הוא מאמן רציני, והוא עשה שם סדר, והוא הרחיק את דולן, שכבר לא יושב בתוך ה...
כן, זה מעניין, הוא עושה את זה כאילו בניגוד לרוח של דולן.
הוא היה מן שמעון מזרחי כזה, שיושב לך ליד בתוך האוזן.
ורב עם צ'ארלס אוקלי, או מי שזה היה שם.
כן, בדיוק, אז... שינו שם את כל המיינדסט, וזו קבוצה מאוד נחמדה, שתנצח הרבה משחקים בגרדן, ופה משם תגנוב משהו בחוץ.
כן.
וזהו, אבל הם לא...
40 וקצת ניצחונות, כמו שאנחנו...
בפודקאסט שנעשה לקראת הפלייאוף, הם לא יהיו נושא שיחה.
לא, הם לא יהיו, אבל צריך להגיד, וגם זה דיברנו כשדיברנו על ניו יורק שאחרי הקורונה, שהגרדן זה לא רק שיש הייפ עכשיו ש... כינויות מתחדשת ושנה אחרי שהם היו בפלייאוף והתחדשו וטיבודו וכל הדברים האלה. הגרדן זה עולם אחר מבחינת הווי של ניו יורק. זה באמצע העיר, זה מקום מרכזי, זה מקום שבאים אליו, זה מקום שמושך תיירים. את אומרת עד הפלייאוף זה לא מעניין, אבל עדיין הגרדן המלך, אם אני בא מישראל והולך לקופה ביום של המשחק, תמיד יהיה לי כרטיס של טיקט הולדר, זאת אומרת, סיזן טיקט הולדר, כי הוא מוכר אותו, זאת אומרת, כל הזמן הריסל הזה, ואנשים רוצים לראות, תמיד מסתובבים שם, לפני המשחק, בתי קפה, ברים, לפני המשחק ארוחה קלה, ואחר כך בירה בחוץ. בדיוק.
גם תמיד מלא, גם בעונות הגרועות שלהם, היית הולך לגרדן, והאולם היה...
לגמרי, וזה האולם הכי לא מפנק, by far, מול כל הפסיליטיז המטורפים.
הוא נורא ישן.
נכון, נכון. אגב, הוא גם לא בטוח. יצאנו החוצה, נגמר המשחק, ואתה מתחיל שם בכל המסדרונות הצפופים האלה. אתה אומר, אם יש איזה אירוע, אנחנו תמיד הישראלים עם הפרנויות שלהם, של קורה משהו, במקומות אחרים, אני יודע, סתם בברקליס, בברוקלין, הופכים את הכיוון של המדרגות הנאות, ותוך רגע כולם בחוץ, וישר בסאבווי, ושם בגרדן, עד שזה עזים, ועד של פה, ועד שזה... זה תמיד חוויה מפוקפקת, אבל זה כיף. אז זהו, אז בואי קצת, הליגה חזרה באמת במין תחושה נהדרת של בריאות, של קהל, של, 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 של התרגשות גדולה, חזרה לחיים, אולמות מלאים, או לפחות יש קהל ש... אם הם לא מלאים זה כי הקבוצה פחות מעניינת אולי, אבל עדיין, יש כמה דרמות ברמת, ברמת טיפשות שאני לא יודע איך להגדיר אותה, זאת אומרת, זה לא מתאים לליגה מקצוענית, ואני אגיד לך יותר מזה, אם היה דייביד סטרן איתנו היום והיה הקומישנר, נראה לי שהיינו רואים הרבה פחות מזה. תקני אותי.
לא, מה פתאום?
באמת? הוא היה נותן, הוא היה נותן לסגת קיירי להתנהל כמו שהיא מתנהלת?
אין לו, הוא אמר, הוא היה חוטף את קיירי וכופה עליו.
לא, הוא אמר, אתה לא מקבל, אתה לא מקבל דולר מהמשכורת שלך של מה שנשאר מהחוזה. אתה הפרת חוזה באופן מהותי. סתם דוגמה, הוא הרי עורך דין.
אין לו, קודם כל אין לו סמכות כזו. החוזה של קיירי הוא
למנה. ברור שזה לא החלטה של קומישנר לבוא, אבל היה מנער את השמיכה הזאת. זה לא יכול להיות שכל אחד יעשה פה דין לעצמו. מצד אחד קיירי שרק נגיד מסרב להתחסן, it's my own private business, ופה ושם וכל מיני שטויות כאלה, כמובן יחד עם תיאוריות העולם השטוח והמרווה ששורפים לפני המשחק, ואשד יודע מה עוד שם מסתובב לו בראש. מסתבר גם שזה דודה שהיא הדוברת שלו, עכשיו שמעתי, זה מין כל מיני משפחה, באמת, ואף אחד לא מצליח לעשות עם זה שום דבר. עכשיו, בנו קבוצה שם, הבעלים שאני לא זוכר כרגע קוראים לו,
שון מרקס,
כן, לא, שון מרקס הוא ה-GM, אני מדבר על הבעלים, מי ששם את הכסף. בנו קבוצה שצריכה לקחת אליפות עכשיו, זאת אומרת, זה לא אתה בונה איזה משהו, פרנצ'ייז לעשר שנים, אתה בונה קבוצה לשנתיים שלוש, והוא הפונדיישן שלך, אחד מהשלושה, והוא עושה מה בראש שלו, זה נורא מוזר הדבר הזה.
אז הוא לא, אז הוא יפסיד מלא כסף, והוא כנראה לא אכפת לו.
אולי לא אכפת לו בכלל מכדורסל יותר. גם זה כבר מדובר.
זו כבר החלטה שלהם כפרנצ'ייז, מה הם עושים עם זה, הם יכולים להחליף אותו.
ומי ייקח אותו? מה זה להחליף אותו? מי ייקח אותו בטרי?
שינסו?
אוקיי, בוא נחליף אותו עם הטופיק הבא שאנחנו נדבר עליו, פילדלפיה, אוקיי? מה אנחנו עושים עם ההדקייס שנקרא? יש לנו הדקייס אחד שהוא כבר פרובן שזה קיירי, וזה לא חדש, ועכשיו יש לנו את בן סימון, שהיה הבטחה עצומה, שחקן באמת נדיר מבחינת יכולות והכל, אבל משהו אצלו נדפק בראש, הבן אדם לא מסוגל, מילא לקלוע, הוא לא זורק לסל, עכשיו הוא בכלל לא מגיע ולא...
הבעיה במקרה של סימונס, ואני, זה סימפטום לבעיה הרבה יותר נרחבת של הקלות שבה שחקנים מקבלים היום חוזים חסרי פרופורציות, שהם לא ראויים להם, שהם לא הצדיקו אותם. סימונס קיבל מקסימום, חוזה מקסימום, לפני שנה וחצי, משהו כזה, בלי שום הצדקה. כבר אז היה ברור שהוא לא יכול להוביל את הסיקס הזה שום מקום, יותר מזה היה ברור שהוא ואמביד לא יכולים לשחק ביחד, לא בגלל, אני כבר לא מדברת על זה, זה לא יחסים אישיים. השחקנים האלה, כמו שהם,
המבנה של הקבוצה לא היה אפשר.
לא בנויים לשחק אחד עם השני. עדיין נתנו לו חוזה מקסימום, ואתה יודע, חוזה מקסימום, אוטומטית, וזה טבעי, הוא מוריד לך טיפה את המוטיבציה, הכסף שם. במקרה של סימונס, יש שם בעיה פסיכולוגית מאוד קשה, ששחקן שפוחד פחד מוות. עכשיו, שוב, אני חוזרת להפיל את זה על פילדלפיה, כי הם היו צריכים לפתור את זה מזמן, כלומר, הם היו צריכים לעשות טרייד מזמן על סימונס.
כשהיה לו ערך, היום הוא פשוט איבד את כל הערך.
זה היה טוב, לא? נכון? לא, היום הם יכולים לקבל סתם.
כלום, בדיוק היום שמעתי.
הייתה תקופה שבה הם היו יכולים לעשות one on one על באמת על סופרסטאר, על שחקן שהוא, על אולסטאר.
לילארד וכאלה, אבל אף אחד לא מדבר
על כמה. הרי סימונס היה אולסטאר.
אז זה כל העניין, הם משכו את זה עד לרגע שהערך עבד. הם התנהגו, גם דוק ריבר צריך להגיד, פלט שטות ברגע הכי לא נכון, אי אפשר להאשים אותו, זה היה ברייקדאון נוראי. ואמביד עם הפה הגדול שלו גם, וזהו, והסיפור נגמר. אגב, ניסו כמובן, אנחנו למי שלא בקי, חודשיים קודם ניסו להביא את הרדן במקומו, ובסוף הרדן החליט ללכת לברוקלין, אחרי כל השביתה האיטלקית שהוא עשה ביוסטון, אבל באמת זה כבר בסיפור של אתמול. כרגע אין לו ערך, כרגע אף אחד לא רוצה לגעת בו.
נכון, אין לו, אבל אני חושבת, גם הסיפור של סימונס וגם הסיפור של קיירי, הוא קצת, אנחנו דיברנו הרבה על כמה שזו ליגה שבה יותר מכל ליגה מקצוענית אחרת בארצות הברית, ב-NBA השחקנים שולטים לחלוטין, כל הכוח אצלם, זה גם קיירי וגם סימונס וגם הארטן בשנה שעברה, זה הרגעים שבהם, אתה יודע, פרנקנשטיין נהיה קצת גדול מדי. וברגע שיש לך את כל הכוח, אז אתה עושה דברים שהם לא יכול להיות. זאת אומרת, הנץ צריכים להגיד לקיירי, והם אמרו לו, אתה לא משחק. ועל כל משחק שאתה לא משחק, אתה מפסיד כסף. זאת אומרת, הוא יכול לסיים את העונה, הוא לא יקבל בסקור.
נכון, נכון.
עכשיו, הם, לקח להם זמן להגיע לרגע הזה, כי
בנץ שום דבר... כי הם יקיבו שעוד איכשהו בשקט, בלי ש...
לא, אני לא חושב שהם קיבו... לא, אני לא...
אני הבנתי שהיה דיבור עקיף דרך אותה דודה, או מה שזה לא יהיה, שהוא זריקה, הרי הם צריכים זריקה אחת, לפי חוקי ניו יורק, זריקה אחת עושה את כל הסיפור, זהו. אבל לך תבין
את זה. הם חיכו, לא, אני לא חושב שהם ניסו לשכנע את קיירי,
לא, הם הבינו שהוא אמר שיהיה בסדר, ואני בסוף אקרא עם זה משהו. אגב, זה יכול לקרות בדרך אחרת, יכול להיות שהתקנות של העיר ושל ה-NBA ישתנו בעוד חודשיים, ואיך היא תדעי.
אני לא רואה תקנות של ניו יורק משתנות בעתיד הנראה לעין. אני חושבת שמה שהנץ חיכו זה לקבל אישור מדורנט.
אוקיי, אז דורנט לא היה מקבל, מה? הם היו מחזיקים שחקן שמשחק שליש מהמשחקים בעונה ולא מסוגל לשחק בפלי אוף? זאת אומרת, אם הם מגיעים לשם? איזה עמדה יכולה להיות לו?
שום דבר...
אפילו להתאמן, ציפי, אפילו להתאמן אסור היה לו בפסיליטיז של הקבוצה.
נכון? הכל נכון, אבל לחתוך אותו לגמרי זה משהו שלא יכול לקרות בלי דורנט.
אז הם לא חתכו, רק אמרו לו, אתה או עם הקבוצה או בלי הקבוצה. הוא עדיין חכה של הקבוצה.
מה עשיתם? חתכו אותו. אתה בחוץ,
וזה. תראה, הוא לא פותר, הוא לא הושעה אפילו. אמרו לו, או שאתה משחק או אתה לא משחק. לא משחק, אל תבוא.
ואם כל משחק שהוא לא משחק, זה...
כן, כן, בלי כסף.
זה 200 אלף דולר. אז מה עשית הוא, אתה יודע...
החישובים של השכר של החבר'ה האלה לדקה זה mind blowing, זה מטורף.
זה מטורף, זה מטורף. עכשיו, כל הסיפור הזה שקרי הוא כה מגוחך באופן, אתה יודע, הוא... סיפר לעצמו, בנה לעצמו איזה מיתוס על עצמו של אני לוחם גדול למען
לא ברור למען
זכויות, כן. זכויות האזרח וכו' וכו' וכו'.
MLK חדש.
לגמרי מרטין לותר קינג חדש, מוחמד עלי, לא מרטין,
נהדר.
אני מוחמד עלי, מוחמד עלי. והגבעה שהוא בחר למות עליה זה נגד חיסון שהוא מציל חיים. ו...
אגב, הוא אומר שהוא לא נגד החיסון, הוא נגד החוקים.
לא, הוא נגד זה שמחייבים, נגד המנדט.
נגד המנדט, זה מה שהוא אומר, הדגנרט הזה.
הוא נגד המנדט, פשוט.
לא, זה באמת, זה באמת מגוחך. עכשיו, אתה גם חי בתוך, אתה לא בבועה, אתה לא יכול להגיד, אוקיי, אני עכשיו רנדולף הרסט, ואני מתבודד על הגבעה שם מול הוליווד, או איפה שזה לא יהיה, ואני חי את חיי, ואתה נמצא, אתה בא לאולם, יש, לא יודע מה, 1,000 employees שמשרתים אותך, יש 20,000 איש כל ערב באולם, יש אימונים, יש אוטובוסים, יש מטוסים, כאילו אתה לא לבד, אתה לא יכול להחליט על עצמך.
לא, לא אכפת לו. לא.
אוקיי, אז יכול להיות שהוא גומר את הכל ככה. אגב, יהיו לו איזה השלכות גם אחרי המגפה, זה דברים שישארו, אני לא חושב ש... אני חושב שגם, ואנחנו שומעים את זה דווקא בקטע של סימונס, שיש ממש התקוממות של שחקנים, זאת אומרת, הם לא מוכנים לשמוע יותר את השטויות האלה, זאת אומרת, זה כבר ממש יוצא מכל החורים לכמה אנשים.
לא, בוודאי שלא, לא, בוודאי שלא. קודם כל, אני חושב שהסיקסרס המציאו איזושהי דרך להיפטר ממנו.
כן, אבל זה יהיה לקראת הטריידינג דדליין, אחרי שאת יודעת, כמו בבייסבול שמדברים, אתה קונטנדור או פריטנדר, או מה שזה לא יהיה. זאת אומרת, קבוצות שיעשו קאט לשחקנים שהולכים לגמור חוזה, או שהם צריכים להחתים אותם על מקסימום ולא רוצים, משהו מהסוג הזה, יהיה איזשהו טריד, והוא ילך להיבנות מחדש בסקרמנטו או באורלנדו, או משהו מהסוג הזה. אם הוא ישחק כדורסל, כי לא ברור לגמרי שגם הוא רוצה, או מסוגל, או לא ברור, האיש באמת לא, הגיע לאימון ולא דיבר עם אף אחד, הסתובב שם כמו זומבי, המאמן אומר לו, תרוץ לפה, אומר לו, לא, תעשה תרגיל הגנה, אומר לו, מה פתאום? כאילו, לך מפה, מה עובר עליך? אבל הם צריכים לקבל טיפול נפשי, זה בלתי, במקרה שעשינו זה לגמרי מנטלי.
קודם כל יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות. העניין הוא שנגיד מישהו כמו סימונס, אני חושבת שהאגו שלו נמצא במקומות שהוא מאשים את כולם.
הבן אדם לא בוגר, תשמעי, הוא הבן אדם אינפנטיל, הוא אינפנטיל, תראה, זה לא נעים.
אתה לבד מול סל ריק בשתי דקות
במשחק
עושים
שבע,
משחק שבע בפלייאוף,
כן.
ואתה לא עושה דנק, לא ביקשתי ממך לקלוע שלושה, אפילו לא עונשין, תעשה דנק.
מכל מה שאני שומע, הסיפור, הסיפור עם, זה, זה, זה דבר מדהים, כי הוא נורא אנושי והוא אפילו ילדותי. כלומר, בתור ילדים אנחנו רוצים להצליח, אבל אנחנו יותר מזה פוחדים להיכשל. עכשיו, אני זוכר שהיה איזה סרט על בייסבול, על, על מישהו שהוא, אתה יודע, טינג'ר שגדל להיות שחקן בתיכונים, והוא פיצ'ר. עכשיו, הוא כל הזמן היה מדויק, ועוד סטרייק ועוד סטרייק, וכאילו, בסוף מגיע לביג ליג, מה שנקרא. והוא מקבל כמו סימוס רגליים קרות ופוחד לעלות על המגרש והכל. ואז באיזשהו שלב, המאמן ניגש אליו, והעוזר מאמן ניגש אליו, והאבא שלו ניגש אליו, וכל מה, אז הוא אומר לו, תגיד, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לי פה? מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לי פה? אז הוא אומר לו, הכי הרבה תפסיד. הוא אומר לו, זהו? הוא אומר לו, כן, מה חשבת שיכול לקרות? הוא אומר, אבל כל הפיצ'רים פה הם יותר מפסידים מאשר מנצחים. הכי טובים זה 50%. אז הוא אומר לו, כן, זה המצב, והוא עולה והוא מנצח את המשחק. עכשיו, הפחד להיקשל, כאילו, כל קלהי, דני גרין, ראיתי עכשיו בסטטיסטיקה של זה, במשחק האחרון, 0 מ-4, 0 מ-6, לא יודע מה, 0 נקודות. עכשיו, זה שוטר עם אליפויות. מי שלא מוכן להגיע למצב שהוא לא קולע מעל 50% או מעל 30%, או בכלל, זה משחק של החטאות, כן? make or miss, אז אתה לא במקצוע נכון. אין 100%. אתה לא תזרוק, אז יהיה לך 0 מ-0. אם תזרוק, אולי יהיה לך 2 מ-10, גם טוב.
לא, אני לא חושב שסימון פוחד מזה שהוא יחטיא קליעה אחת.
ככה כולם מנתחים את זה, זה מה שאני שומע. שיותר מאשר הוא חושב שהוא לא יצליח לעשות את הסל, מדברים על שלשות, אני משתגע, למה מדברים על שלשות? למה שחקן בגודל שלו צריך לקלוע שלשות בכלל? שיזרוק בחצי מרחק, שיזרוק בצבע. הוא לא עושה גם את זה.
כן, כן. צריך, מה? אני חושבת שהבעיה הנוספת של סימוס, היא שהוא לא נמצא במקום שהוא, הוא צריך מקום מחבק.
ציפי, הפרוסס, את זוכרת את סיפור הפרוסס?
פילדלפיה, תשמע.
זה מקום הכי לוחץ בעולם, אני יודע.
זה מקום קשה מאוד.
אלים.
עם הקהל הכי אכזרי בליגה.
נכון, אבל היה להם סבלנות עם מייקל קרטר וויליאמס, ועם מרקל פולץ, ועם הפציעות של אמביד, ועם הפציעות של סימונס עצמו, נבחר ראשון בדראפט ושנה שלמה לא שיחק. ואמביד נבחר ושנה וחצי לא שיחק. זאת אומרת, הם כל הזמן עבדו על פציעות.
וחיכו אותם,
הקהל קיבל את הפרוסס.
אני לא מצדיקה את סימונס בכלל, וגם אין לי בעיה עם הקהל של פילדלפיה, ואין לי בעיה עם הקהל של פילדלפיה ביחס שלו לסימונס עכשיו, מגיע, די, גמרנו.
לא, עכשיו זה נגמר.
מגיע הרגע שדי גמרנו. אז העניין הוא שבלי סימונס, או תחליף טוב, פילדלפיה היא לא קונטנדר. אז אפשר גם להוריד אותם מה
תלוי, מה הם יביאו? אם הם יצליחו להביא אפילו לא כוכב,
זה מה שאני אומרת, בלי תחליף,
יביאו רכז מקסי, נדמה לי שהוא יכול להיות רכז לא רע, שנה שנייה כבר, ולא מת המשחק, ויש עוד כמה שחקנים שהם פחות קריטיים, אבל נניח שעשו איזה טרייד ויביאו רכזים שהם סוג של מחליפים כרגע, אבל תני, את יודעת איך זה, יש כישרון, הרי תני לאנשים דקות, הם גם שחקו יותר טוב וגם יקלעו יותר טוב, ככה זה ב-NBA, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שהם כן יהיו בפלייאוף, הם לא קונטנדרים לאליפות, אבל הם יהיו
בפלייאוף. בוודאי יהיו בפלייאוף.
עכשיו, כשאתה מגיע לפלייאוף, אף אחד לא ספר בשנה שעברה את מילווקי, שהפסידו בשנתיים שלפני זה, בסיבוב הראשון או השני. דברים קורים, אי אפשר לדעת. פיניקס, אוקיי? פיניקס. גם כן, יש פציעות, יש זה. אבל נניח לזה, אוקיי. פילדלפיה וברוקלין. ברוקלין, אני חושב שהם הם מספיק טובים ויש להם יש להם אני חושב שהדבר הכי גדול שהם עשו בקיץ זה פשוט מדהים לראות לא אולדריץ' ולא זה פאטי מילס אתה מביא מישהו מסיסטם אמיתי כמו סן אנטוניו שיודע מה התפקיד שלו עולה מהספסל 5-5-3 מה זה חתיכה פצצת אנרגיה ועוד אחד שהגיע עם מומנטום מצוין מהאולימפיאדה תראי איך הדברים קורים ג'רו הולידיי הגיע עם מומנטום מצוין מהאולימפיאדה ממש אחד אחרי השני ופאטי מילס הוא
מישהו כזה ש אתה יודע, עם הזמן יכול להשכיח את קיירי, כי הוא יעשה את מה שצריך לעשות.
שמי, קיירי לא שומר, אנחנו צריכים, אתה יודע, אתם לא שוכחים, הוא לא שומר בכלל.
הוא לא רק ישמור, הוא גם ימסור, הוא ייתן את הכדורים ל
והוא תמיד יעשה מה שהמאמן צריך.
לקיידי וארדן במקומות שהם מתאימים להם.
לא, לא, הם צריכים לדפדף הלאה, יהיה טרייד, לא יהיה טרייד, לא יודע מה, מי בכלל יכול להיות טרייד, אולי, את יודעת, יגלגלו חוזים כל מיני מהלכים פיננסיים כאלה, אנחנו כבר לא מסוגלים לעקוב אחרי כל ההתפתלויות של הכסף, זה מטורף. אז זהו, אז...
נכון, הם יצטרכו לעשות משהו גם כי כדי להיפטר מהעננה הזו, זה הסחת דעת.
כן, לא, זה דיסטרקשן נוראי, זה באמת בלתי
נסבל. זה משהו נוראי, אני ראיתי את המשחק הראשון שלהם במילווקי שלישון.
כן, כן, הם לא מצאו את עצמם בכלל.
ואתה רואה ש...
לא, לא, הם לא יודעים, הם עוד לא יודעים מי נגד מי.
דורן וארדן, אתה רואה שהם כאילו התכוננו לעונה מלאה עם תיירים, כל מה שזה אומר, להתפשר על זריקות ולהתפשר על כדור, וכולי וכולי.
זה פוגע, המצב הזה פוגע גם בשחקן שהיה בנקר ב3-4 שנים האחרונות, כמו ג'ו האריס. עכשיו, לא תגידי סופרסטאר או משהו, יש לו חוזה טוב והכל. ומה שהוא צריך זה לקבל זריקות בסדר, סבירות לשלוש, והוא לא מקבל אותם בכלל עכשיו. אז זה הכל מין, אתה יודע, אתה מוציא חלק אחד מהפאזל, ועוד עם כל הרעש שמסביב, הכל יכול להתפרק. אבל אני חושב שהם הסתדרו, ואני מאוד מעריך את סטיב נש, מעבר לזה שהוא היה שחקן ענק, הולו פיימר וכל מה ש... יש לו דמינר, כן? ככה קוראים לזה, הבן אדם...
כן, אבל אני רוצה להגיד לך שאני... ההתרשמות שלי ממנו כמאמן עד עכשיו היא נמוכה
מאוד. תחשבי על השנה שעברה, הבן אדם עם קבוצה על קביים, הצליח
להביא אותם לסחק
לא רע בכלל.
הוא לא הביא אותם לשום מקום, כל מה שהוא...
זה לא הביא, אם דורנט קולע את השלושה הזאת, זה לא שתי נקודות.
אבל כל התוכנית... נכון, אבל זה לא שזה... כל שיטת המשחק של הנטה הייתה, נו, תכדור לדורנט.
אלה הכלים, את יודעת, לא נעים להגיד, אני מת על גולדן סטייט וקבוצה באמת, ואני בטוח שתחשבי כמוני שסטיב קר הוא המאמן הכי טוב בליגה היום, דעתי לפחות, ובסוף כשדורנט היה שם, בשתי האליפויות שהוא לקח איתם, נו, תכדור לדורנט, ככה זה עבד שם.
לא נכון.
בסוף, בקליות המכריות, זה מה שקרה. אבל... בסדר, בואי נראה, יש לנו שתי
קבוצות. נסכים שלא להסכים, מסכים.
כן, לא, בסדר, במקום שדורנט משחק בו, גם בוודאי באוקלאומה סיטי, אבל גם בגולדן סטייט ובוודאי עכשיו בברוקלין, זה גם צורת המשחק שלו, הוא חייב שהכדור יהיה אצלו, והוא חייב לקבל את ההחלטות, וזה לא אחד שעומד באיזשהו ספוט, או רץ ומחפש לקח את הריבאונד והכל, הכדור צריך לעזוב, הוא מייצר לעצמו את הזריקות ותקליות, הוא קטלני, אבל אם הם מתחילים לחפש, לחלק את הכדורים, הוא פחות אפקטיבי, זאת המציאות. אבל ככה אני רואה את הדברים, זה פחות חשוב, אנחנו לא בסשן פרשנות כרגע. מילווקי, איזה יופי הם שחקים.
הם עותק של קבוצה. הם, קודם כל, אני חושב שהם עדיין על ההיי של האליפות, אתה ראית את זה במשחק הראשון, הם היו זה הערב של טבעות, ומעלים טבעות.
נכון, אבל בדרך כלל קבוצות קצת שוכחות לשחק אחרי טקס כזה, זה קורה המון.
נכון.
והם באו מוכנים, יופי.
כי הם קבוצה, קודם כל הם די ממשיכים, זה הקבוצה של השנה שלה. הם נורא מגובשים, וזו קבוצה... כבר ראינו את זה בשנה שעברה, היא פשוט נורא בריאה חברתית. אז כשיש לך משהו ואיזה מין משפחה כזו, הם רגילים אחד לשני, ירד לכולם, בטח ליאניס, אבל לכל המועדון הזה ירד קופיף ענק מהכתף, ועכשיו הם משחקים נורא חופשי. אני לא חושבת שהם יכולים לקחת אליפות שוב, אבל אני לא אופתע אם כן. יש שם...
זה פתוח לגמרי. זה פתוח לגמרי.
לא, זה בוודאי פתוח לגמרי.
לפחות מה שאנחנו רואים כרגע, הסגלים וזה.
ויאניס, מה שמפחיד את יאניס,
שהוא עוד יכול להשתפר.
כל כך הרבה, מרווח שיפור, זה מפחיד.
רק פציעות, אני מסתכל על החבר'ה האלה, זה רק הקרסוליים, קרי ודורנט ויאניס. מה אנחנו מסתכלים על למשל על לברון? הדורביליטי. בן אדם, 19 שנה, בפועל כבר כמה מהתיכון, זה 25 שנה נניח, הבן אדם סטאד, הבן אדם פשוט לא שביר. שנה שעברה זה אולי היה הקרק הראשון שראינו.
נכון, אבל לברון זה משהו שקורה פעם בדור.
כן, פעם בכמה דורות.
ויכול להיות גם שיאניס כזה, כי בשנה שעברה הוא נפצע, וזה נראה כאילו הוא לא חוזר.
מה, זה היה מפחיד, זה נראה בן אדם שגמר קריירה.
והוא חזר אחרי שבוע ונתן משחקים אדירים, אז יכול להיות שגם שם יש בגוף משהו שהוא קצת במכניקה שבנו את לברון, אולי יש אותה גם אליאני.
כן, את יודעת, זה...
פוטפוטפו, שיהיה בריא, שיהיה בריא.
וגם גנטיקה, גם גנטיקה, אבל יותר מכל דבר אחר זה מזל, ואנחנו כל כך הרבה רואים את זה, זה הבד לק של קליי תומסון, זה הרי מזעזע.
זה מזל. זה אלף, זה הכל אלף אחוז מזל. אבל אם אנחנו נשים את הפציעות בצד, ושיהיה בריא, אני אשמח וכולי, הוא יכול להיות עוד 30% יותר טוב ממה שהוא עכשיו. אם הוא יהיה 30% יותר טוב ממה שהוא עכשיו,
לא, לא, זה ברמות של ג'ורדן, של ג'ורדן דורנט, מג'יק, זה שם למעלה.
הוא יכול לקחת, הוא יכול לקחת 5-6 תארים עם הבקס, בלי לעזור. אם הוא נהיה פתאום 30% יותר
כן,
טוב.
כן, טוב, זה תלוי שם. כמובן גם בפרנצ'ייז ומי יביאו לו, אבל, אבל
נכון,
כן,
נכון.
זה...
אבל מי יכול לעצור אותו בכלל?
הוא באמת התגבר, התגבר על, אפרופו סימונס, וכל הזמן דיברו על העונשין, אז אחד הדברים המדהימים אצל, אצל יאניס, שזה פרפרזה אולי, מה שאמר בזמנו שקיל, I make them when they count, אז זה מה שקרה במשחק, מה זה היה? משחק 5 או 6 בשנה שעברה, שהוא פשוט קלה במשחק הגדול, במשחק המכריע, מה של ה-40 נקודות כן. וזה, שהוא קלה באחוז מטורף 15 מ-17, 17 מ-19 מהעונשין.
יש לו גם יכולות מנטליות שהם...
כן, זהו, לא אכפת לו גם הוא מחטיא הכל, זה גם את זה ארבו.
לא רק זה, הוא צמוד לקרקע, יש לו פרופורציות, כמי שגדל כמו שהוא גדל, וכל ההיסטוריה שלו, וכל החיים שלו, והוא אדם עם נורא נורא בוגר, מגיל צעיר, הוא אדם
כן,
נורא
כן,
בוגר.
כן, אתה, הקטע של הבגרות באמת ניכר בהפרש, בהבדל שבינו לבין סימוס, שגם אגב, שמעתי גם שבקטע של סימוס, שיש כנראה איזשהו רקע עם משפחה, וכל מיני השפעות שונות ומשונות,
כן,
ו, וגם
כן,
ההחלטה אפשר. שלו לבוא בתור ילד, חוץ נקרא לזה ככה לאיזה קולג', ושם בגלל הממדים שלו והכל, הוא היה, חשבו שהוא יהיה, לא יודע, המג'יק החדש, כל מיני דברים כאלה, ובסוף אתה לא, אתה לא מתבגר, כנראה שהוא לא מתבגר, או שיש לו איזו בעיה מנטלית שאי אפשר להתגבר עליה. אוקיי.
אנחנו לא
יודעים,
כן.
לא, כן, את יודעת, זה מעניין באמת לאן זה ילך, כי שני השחקנים האלה לא נראה, גם קיירי וגם סימונס לא נראה שנראה מהם משהו העונה, פשוט לא נראה ככה. גם אם הם ילכו למקום אחר, זה יהיה בשביל איזשהו תהליך של ריבילדינג או ריבילדינג עצמי, או כדורסל ממש קשה לי לראות מאיפה זה יבוא שם. ויש עוד שחקן אחד, עוד כוכב, שזה שנה שלישית שלו כבר, שזה ממש מפחיד ומדאיג ומעציב, זיון וויליאמסון. הבן אדם לא מצליח לעמוד על הרגליים. עכשיו, את יודעת, אתם חושבים על ברקלי, אבל ברקלי, גם כשהיה אוברווייט של 20-25 קילו, רץ על המגרש כמו מטורף. וזיון פשוט לא מסוגל לקפוץ ולנחות שלם. זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מפחיד.
אני חייבת להגיד לך שזה לא מפתיע, זה לא מפתיע בכלל. זה לא מפתיע בכלל. יש המון אנשים בשנים כאן שבתוך כל ההייפ המטורף סביב זיון, בשנה שבה הוא נבחר בדראפט וכולי, כולם הזהירו מזה שמדובר בבחור צעיר, שיש לו הרבה יותר מדי משקל על הרגליים, אתלט ברמה הזו שמעניש את הרגליים שלו בלי הפסקה, זאת אומרת, כל דבר זה...
כן, זה גם קפיצות, נפילות מגובה כן. עצום, כל קפיצה כזאת.
וכל דבר הוא דנק שגורל העולם תלוי בו.
כשהוא התחיל, כשהוא חזר לשחק נורמלי, אחרי שבשנה הראשונה שלו, אחרי ש... חצי שנה עכשיו בחוץ והכל, אז ראית שהוא לוקח שלשות, מאוד נזהר, אבל בסוף הטבע שלך מנצח, זאת אומרת, אתה בסוף בא ורוצה לרצוח את הטבעת.
נכון, והוא גם שחקן נורא מוכשר, הוא יכול לעשות המון דברים, נגיד בניגוד לסימונס.
הוא יכול להיות פוינט סנטר, הוא יכול להיות.
כן, הוא יכול להיות, הוא יכול לעשות המון 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 דברים, הוא יכול לקלוע מבחוץ אם הוא יעבוד על זה. אתה רואה שיש לו, יש לו יד רכה, ויש לו כל מה שיש לו כל מה שצריך, אבל הבעיה הזו עם הרגליים היא לא נורא מפתיעה, וכן, זה טיפה מדאיג, אני לא יודעת מתי הוא צפוי לחזור עכשיו.
ברנדון רוי, תשמעי, שחקנים עצומים, עצומים, שהסחוס, או סם בוי, כן, המיתולוגי, שחקן באמת שהיה נפלא, לא היה צריך לברכה לפני ג'ורדן, אבל עדיין שחקן נפלא, לא הצליח לעמוד על הרגליים.
כן, אבל זה לא נראה לי אותו דבר, אני חושב שמה שקורה לזיון, קצת מזכיר את מה שקרה ל... בנסיבות אחרות לגמרי, נגיד דריק רוז, הפציעה שלו הייתה בגלל הצורה שבה הוא שיחק.
כן, דריק רוז שיחק מעל הטבעת, ועד שהוא לא התחיל שיחק מתחת לטבעת.
כל הזמן מעל הטבעת.
נכון.
על גוף, על גוף, על גוף קטן ורגליים דקות, והוא הרג לעצמו את הרגליים.
כן, דריק רוז זה היה אוברקיל מטורף ברמה הפיזית. אוברקיל מטורף. הוא עשה דברים של לברון ג'יימס בלי שיהיה לו את הגוף של לברון ג'יימס.
הוא עשה דברים של לברון ג'יימס בגוף של ג'ון סטוקטון.
כן, כן, אפילו יותר קטן משקפטו מדעתי.
כן, וזה פשוט לא זה, במקרה של זיין, זה, אתה רואה...
זה פריק אוף נייצ'ר, הוא באמת כל כך נדיר מבחינת היכולות והממדים והכל, אבל משהו באיזון, שוב, אני גם שם שומע שיש עניינים של המשפחה ככה והמשפחה ככה, והם החליטו בשבילו, ואיכשהו, אני לא יודע, אני לא יודע אם זה בשנים האחרונות, אבל אני שומע על זה יותר ויותר, ש... יש המון המון השפעות זרות ורעות על שחקנים צעירים שבאים, כמובן אנחנו מכירים את הסיפור של משפחת בול, כן, הרי מה שנקרא well known ו-well written, אבל מכל מיני מקומות, המשפחה הזאת אומרת ככה, המשפחה הזאת אומרת ככה, אין כבר את הדומיננטיות של הסוכנים, חוץ, או של הסוכנים, או של המנג'רים, כמו שפעם היו לוקחים צ'רי ווסט כזה, שהיה לוקח ומטפח שחקנים, את יודעת, בוחר אותם ומגדל אותם. לא רואים את זה יותר.
אנשים מעדיפים, אתה יודע, להיות עם מי שהם סומכים עליהם בעיניים עצומות. זה מה שזה. אני לא יודעת, אבל אני לא חושבת שיש קשר למשפחה אם אתה פצוע.
לא, אבל יש קשר למשפחה, יש קשר למשפחה אם אתה... סתם ככה דוגמה של זיון עכשיו, שבדיוק ממש לפני כמה דקות קראתי, שהוא לא ידעו שהוא פצוע, הוא הלך לעשות, אפרופו קוואי לנארד, הלך לעשות הניתוח בלי להודיע לקבוצה, שבועיים לפני פתיחת העונה, כאשר לך את כל הקיץ, עפת מהפלייאוף, או בכלל לא הגעת לפלייאוף, היית בפליין, אני כבר לא זוכר, בשנה שעברה היה לך באמת 6 חודשים לפחות, להחליט על הגוף שלך, להתאמן, להוריד במשקל, פתאום אתה עושה ניתוח. סליחה, אתה תחת חוזה, יש לך מחויבות, אתה מרוויח הרבה כסף, יש אוהדים.
הוא לא רוצה להישאר שם.
זה אנחנו מבינים, אבל איזה קבוצה גדולה תיקח אותו בתנאים האלה? זה בדיוק, זה כל הקטע.
זה כמו מה שאנטוני דייביס עשה בדיוק באותו מקום, של עשה לעצמו, וקיירי גם עשה את זה.
כן.
אז אגב, אם אנחנו נחזור שנייה לקיירי, מדובר בשחקן שהוא כישרון מהגדולים שראה המשחק, שלא עשה שום דבר טוב בשביל אף קבוצה מאז 2016. כלומר...
וכשהוא עשה טוב, הוא החליט לפרק את זה.
כן, אבל נגיד אם אנחנו אומרים, אוקיי, הוא קלס על אליפות 2016, ומאז הוא...
מה זאת אומרת? בבוסטון הוא עשה סבוטאז', זה חד משמעית.
הוא חרב כל מקום שהוא הגיע אליו, ובעיניי זה מגוחך. שממשיכים לרדוף אחריו, אבל לא משנה, נעזוב את זה.
כן.
זיון, אני חושבת, כן, מה שהוא עשה עכשיו זה יחסה. אני מבינה שהוא חזר לאזורי ה-300 פאונד.
כן, כן, הוא עלה איזה 20 קילו בחצי שעה.
לא יודעת, כמה זה 300 פאונד? כמה זה
300 עלה, פאונד? עלה, ראיתי, 11-12 קילו, זה מה שאמרו, שהוא עלה מהמשקל הקודם שלו. שזה המון, המון.
זה המון, במקרה שלו זה ממש המון, ו... כל ההשוואות לברקלי הן לא עובדות, כי ברקלי...
אז שוב, זה השחקנים, זה השחקנים של פעם שבאמת הגיעו מנוהר, ובאו להוכיח, ונלחמו, וגם לא היו חוזים כאלה, ובטח לא בטווחים כאלה, ולא כל כך מובטחים כאלה, ו, okay. ואנשים ידעו, אני זוכר את הסיפורים של פיפן, שבכלל לא קיבל חוזה, ועדיין הביא להם אליפויות. זאת אומרת, הפינוק של השחקנים היום, בגלל החוזים המטורפים, בגלל חוזי הטלוויזיה, בגלל הכסף העצום הזה,
כן, אבל זה גומר להם את ה...
פוילינג, זה נורא.
אוקיי, אבל זה מצד שני, זו המורשת שלהם, הם לא משיגים כלום.
בסדר, אבל את יודעת, הוא אומר, אני, אוקיי, אז אני אגמור עם איזה אליפות אחת או שניים במקרה, אם אני אלך או אצטרף לאיזה קבוצת כוכבים, קיירי כבר עשה את זה, עם לברון, והמורשת שלי תהיה, כן, יש לי טבעת, והייתי מלך הסלים, או הייתי... במקרה גם MVP, יש גם מקרים מהסוג הזה. וכבר אין את הלגאסי של, את יודעת, של הרן המפורסם, last dance, בוא נעשה 6 אליפויות, בוא נעשה 8 אליפויות.
אבל אף אחד לא זוכר, אבל אף אחד לא יזכור את האנשים האלה, זה לא משנה.
את לא צריך לשכנע אותי, אני מסתכל פשוט על ה...
לא, אני אומרת שחלק מהדור הזה הוא באמת משהו אחר לגמרי, והם חלק מהם באמת מפונקים, ובאמת דיברנו על זה. מקבלים חוזים בלי שום הצדקה,
כן.
אבל אף אחד לא יזכור אותם, והמורשת של קיירי אירווינג היא הדברים האלה. לא יזכרו אותו על האליפות האחת שהוא לקח עם לברון ג'יימס.
כן, זה בערך כמו שג'ר סמית לקח, למרות שכמובן התפקיד הוא אחר לגמרי, או קווין לאב, אבל את יודעת, רמת הכישרון והיומרה של שחקן כמו קיירי, צריכה להיות במקום אחר, והיא לא, וזה הראש.
נכון, אבל... נכון, ולכן הוא לא ייזכר בשום צורה חיובית.
כן.
הוא ליצן. הוא ליצן.
כן, זה פשוט מגוחך. טוב, הפסקה קטנטונת, נכניס פה קטע, ונדבר על עוד דברים. אוקיי, הלייקרס. בואי נדבר טיפה על הלייקרס. יש שם תופעה נורא מוזרה. מצד אחד זה נראה סוג של, בוא נתאסף מה שנקרא Good Old Guys, כמו בסרטים האלה שאוספים את כל, את מל גיבסון וסטלון וכל אלה בכל מיני החבר'ה הטובים של פעם, הרוצחים הסחירים שמקבלים משימות עם ג'ייסון סטטם ואני לא יודע מי וכל מיני כאלה, ו last run, last dance, הסיכוי האחרון של קרמלו ושל של יודע מי שמה, אריזה כבר לקח אליפויות, ועכשיו הוא פצוע גם, אבל קודם כל אומרים שזה לברון ג'יימס רצה את הקבוצה הזאת. עכשיו, אני לא יכול להתבקח על זה כי הוא באמת קבע את הרכבים שכמעט בכל מקום שהוא היה, לפחות מאז שעבר למיאמי. מצד שני, ראיתי את המשחק הראשון שלהם, לא אומר כלום, אבל גם בפרי סיזן הם היו על הפנים, זה פשוט זוועה, ואם יש משהו אחד, לא אכפת לי מכל השאר, כל השאר יכולים להיות חלקי חילוף. כמובן שאם לברון, בעיניי, אם לברון ואנטוני דייביס בריאים, יש להם סיכוי לקחת אליפות, צריך להגיד את זה. אבל ווסטברוק, מה זה הדבר הזה? הבן אדם לא יודע מה הוא עושה על המגרש. אני באמת MVP, אלוף הטריפל דאבלים שלעולם השיא הזה לא ישבר כבר, למרות שחשבנו ככה על אוסקר. ראית את הדבר? ראית איך זה נראה? מזעזע.
כן, אבל אני חושב, קודם כל הלייקרס כל שנה מתחילים ככה.
אני לא מדבר על הלייקרס, אני מדבר על ווסטברוק, ספציפית.
אגב, זה צריך זמן, אתה יודע, זה הרכב שהוא, ווסטברוק, מה שהוא זה מה שהוא. אני לא כל כך מבינה למה הם הביאו אותו, אני לא חושב שהוא יכול להתחבר להם שם, אבל מה שהוא זה מה שהוא, הוא יגיע ליום למספרים שלו של, הוא לא יקלע הרבה.
לא יהיה לו טריפל דאבל, אם לברון נמצא שם, זה לא יכול להיות, זה לא יעבוד.
אני אומר שהוא יגיע למספרים שלו, הוא יקח ריבאונדים, הוא ימצא קצת סיסטים.
הוא יגנוב ריבאונדים מהסנטרים.
בדיוק, הוא יגנוב את הריבאונדים שהוא תמיד גונב, והוא ירוץ, הוא יהיה לבד חופשי ללאפ, אבל הוא יעדיף למסור כדי להגיע לעשרה סיסטים, וכל מיני דברים כאלה. אבל
לא, זה לא, לא, זה, לא זה, זה לא מתחבר לקבוצה, ציפי, אני הסתכלתי על,
נכון,
הסתכלתי על כמה משחקי הקדם עונה, והסתכלתי על המשחק הראשון שלהם נגד גולדנסטייט. עכשיו, בסדר, משחק ראשון, אני יודע, מה שנגיד. העניין הוא שאין שום קונסטלציה למגרש, ואני גם, לא רק, אני יכול, את יודעת, פרשן גדול ככל שאני, אני עדיין קטן ואני עדיין רחוק, וזה לא, זה לא הפרנסה העיקרית שלי, אבל אני משתדל להקשיב לכל מי שאני רק יכול. ולצפות, ואין שום הרכב, שום קונסטלציה על המגרש, שבה זה ביג טרי. זה לא ביג טרי שם, זה ביג טו, וכל מיני דברים אחרים. והוא לא, הוא לא יכול להוביל כדור של לברון על המגרש, כי לברון רוצה את הכדור אליו. והוא לא קולע, הוא פשוט לא קולע, בן אדם לא פוגע בטבעת. זה מזעזע לראות.
אני לא חושבת, אבל שלברון בנה את הדבר הזה, אני לא חושב שהוא ראה בדמיונו ביג טרי. אני חושב שהוא ראה בדיוק.
לא, דבר על ווסטברוק עצמו.
לא, אני חושב שמה שלברון ראה, שהוא הביא את ווסטברוק ואת קרמלו ואת
רונדו. לא, קרמלו אין לי בעיה, קרמלו חלק חיוני, זה בסדר, אין לי בעיה.
לא, אני חושב שברגע שהוא הביא אותם, הוא פשוט, מה שהוא רואה, זה הרמה של שחקנים ותיקים מאוד, מאוד מנוסים, כל אחד מהם מוכשר מאוד ככדורסלן, והוא בטוח שזה יצליח להתחבר לריצה אחת. תשמע, הקבוצה הזו שלקחה אליפות לפני שנתיים שם בבוע, מה היה בה? כלום! אפילו אנטוני דייביס היה חצי בן, כי הוא נפצע שם בפלי אוף. ואיך שהוא זה התחבר ולקחו אליפות? שנה שעברה זה התפרק להם, למה? מי מהם היה פצוע?
שניהם.
לברון היה פצוע?
שניהם
היו פצועים.
לא, לברון שחק פציעה בשליש האחרון של העונה, אבל אנטוני דייביס במשחק השני נגד פיניקס פשוט אחרי שנפצע, ניסה לקחת ריבאונד אחד, נפל ולא חזר איתו.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה, הבית אבות הזה
יחיה וימות. ברור שהם צריכים לבריאים שניהם.
כן, הוא יחיה וימות, על אם הם חיים.
חד משמעית, חד משמעית.
אבל אם הם חיים, אבל אם כל החבורה הזו חיה.
מה זה כל החבורה? זה כל העניין. אם קרמלו פצוע, אז קרמלו פצוע. וווסטברוק כנראה שהוא לא יהיה בקרנשטיין, כנראה שהוא לא יסגור משחקים. רוב הסיכויים, הסתכלתי על זה קצת, יש להם שם, הם הביאו את אברי ברדלי, אברי ברדלי שלא שיחק כבר, אני לא יודע כמה זמן, זאת אומרת, הוא הרי לא היה בבועה בגלל הבן שלו, ואחר כך היה במיאמי ובקושי עלה למגרש, והפצוע רוב הזמן, החתימו אותו יומיים לפני המשחק הראשון של העונה, הוא לא היה בטרנינג, והוא נכנס ממש לקראת הסוף, עשה כמה פעולות הגנה, קלה שתיים או שלוש זריקות טובות, כולל שלשה, ושמר מה שווסטברוק לא עושה, ומה, כן. ומה שקרמלו בוודאי לא עושה. אז, אז, אז אני אומר, ווסטברוק לא יהיה בסביבה, לא יהיה בסביבה, אבל אני אומר, זה, 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 זה קטע, זה מזכיר לי את, ה, את הביג פור, את זוכרת שהם הביאו את גרי פייטון ו, ויחד עם קובי ו... נו, קרמלון, שניסו לעשות את הביג פור הזה, שקבוצת הכוכבים, ואחר כך גם היה ניסיון עם נש, הדברים האלה לא באמת עובדים, זאת אומרת, מקסימום אולי...
רוב הזמן הם לא עובדים, אבל אני לא פוסל את האפשרות שזה יעבוד פה, אני חושב שאם הם כולם בריאים, זו לא קבוצה שאתה רוצה לפגוש אותם בשום שלב.
זה נכון, זה נכון, זה עדיין...
גם אם אתה...
נראה כמו מגדל בבל, כרגע.
זה נכון. זה נכון, זה נראה יותר כמו מגדל קלפים כזה שעובד על רגליים, על הרגליים.
לא, אתה רואה, אני מסתכל על, אתה יודע, אתם עושים
על הרגליים עונת 19
של... איזשהו פאסינג גיים מקרי של 2-3 מסירות, ואז ווסטברוק בנו לוק פס מעיף את הכדור לספסל של הקבוצה היריבה, בצד השני של המגרש.
כן, אבל חלק מזה זה באמת כימיה וזמן שלוקח וכולי וכולי.
תשמעי, אני בעד, אני רוצה שקבוצות עם מסורת ולא דווקא שהם ייקחו אליפות, זאת אומרת, אני עניין גדול בזה דווקא, אבל שיהיה מעניין, זאת אומרת, שקבוצות יבואו וישחקו כדורסל, שיהיה לי כיף לראות. בלזה אני כן רוצה להחליף איתך כמה מילים על גולדן סטייט. עכשיו, גולדן סטייט זה באמת תופעה בעיניי כל כך מרנינה, ויכולה להתחבר לי רק לדבר המופלא שנקרא סן אנטוניו בשני העשורים הראשונים של שנות ה-2000, זאת אומרת, ב-98-9, כשהגיע דנקן ולוגר וכאלה. וזה היה פשוט כזה טענו, כי הייתה שיטה. עכשיו, אתה רואה שאצל סטיב קר, באמת, הם סבלו בפציעות, שזה מזעזע לחשוב על זה מאז האליפות, מאז שדורנט קרס מול טורונטו. הם שיחקו עם שחקנים שעלו מהנוער, מהילדים. זה אנשים שאף אחד לא יודע מי הם. ועכשיו הם משחקים כדורסל, ג'ורדן פול כזה, אחלה שחקן, הוא פשוט נהדר.
נכון, אבל כשיש לך
שיטה... והשיטה עובדת.
כשיש לך שיטה, וכשיש לקבוצה DNA, שיש לה מאמן, שיודע מה הוא רוצה, יודע מה הוא עושה, ואף אחד לא מתערב לו ולא מפריע לו.
להפך, תומכים בו.
הכי חשוב, כשהכוכב הכי גדול שלך, הוא לא ערימת אגו בלתי נסבלת, אלא מישהו שאין לו שום בעיה למסור לשחקן חופשי, אין לו, הוא שמח להיות חלק מהנעת הכדור הזו, הוא לא...
ואנחנו מדברים על הקלעי הטוב ביותר בהיסטוריה.
ואנחנו מדברים על הקלעי הטוב בהיסטוריה, והוא לא מבלה את כל יומו בלראות מה כותבים עליו, מה אומרים עליו, וכשיש לך אחד כזה, ואתה מחבר אותו לדריימונד, שהוא דבק מהסוג של, אין, לא ראיתי הרבה כאלה.
מהסוג של הקרציות, כזה שאי אפשר לנער.
לא, אבל הוא דבק נפלא גם
בהתקפה. עכשיו תחשבי על זה,
הוא מנהל את ההתקפה שלהם.
תקשיבי, כל הקיץ דיברו על טרייד אפשרי, סימונס, סטרייט, וואן און וואן עם דריימונד גרין. תחשבי על זה, כי אמרו, ממילא דריימונד לא קולע.
ווריורס בחיים לא נותנים אותו.
ברור, אני לא מתווכח, אני רק אומר שאם נחזור רגע לחלק הראשון של השיחה, עד כמה הערך של סימונס התרסק. דיברו ברצינות על מצב כזה, שגולדן סטייט זה מקום טוב לבן סימונס, כי לא יצפו ממנו שיקלע וכו', כמו שלא מצפים
לדריימונד. גולדן סטייט זה באמת מקום מצוין בשבילו, אבל אני לא יודעת מה יש להם עכשיו...
כרגע לא.
כלום.
לא, כרגע הוא גם...
גולדן סטייט זה באמת, הוא יכול להפוך שם למין פוינט פורוורד כזה, הוא הרי מוסר נהדר, הוא שומר מצוין. זה באמת, הוא לא מצפים ממנו את לא, הוא יכול לשחק על האותיות ולהוציא כדורים לקרי כל היום, אבל אין מה לתת בשבילו עכשיו. אין.
כן, זה מדכא. מצד שני, אני... אוקיי, אז את יודעת, נשאיר את הדיכאון במזרח ונחכה שקליי תומסון, שבאמת אני שמעתי אתמול נדמה לי בספורט סנטר איפשהו ש... או באחד המשחקים בפרשנויות, שאין כמעט תקדים לשתי פציעות מהסוג הזה ברציפות לאותו שחקן, באף אחד מהליגות, זאת אומרת, דבר איתך על בייסבול, וכמובן על NFL,
אומרת,
ACL וטנדם, שנה אחרי, זאת אומרת, שנה אחרי שנה, לכל אחד מהם זה שנה החלמה, זאת אומרת, זה...
זה מטורף מה שקרה לקליי,
ולך תדע...
ממה שאני מבינה...
בנאדם ממשיך לקלוע, אבל השאלה אם הוא יעמוד על הרגליים. זה מפחיד נורא, למרות שאת רואה, דורנט חזר, אז איך היא תדע ודורן קצת יותר מבוגר נדמה לי, וקצת יותר גדול.
דורן חזר כאילו כלום.
לא, בהתחלה זה היה ג'ינג'ר לי, את יודעת, הוא מאוד מאוד נזהר.
מה זה בהתחלה? זה קח זמן, אבל הוא חזר כאילו.
לא, אני אומר, זה בהתחלה נראה היה שהוא מאוד נזהר, שהוא לא הולך לקרבות מגע וכאלה.
זה טבעי, זה פסיכולוגי.
כן, כן, אני לא מתווכח על זה.
כאילו כלום, הוא נראה יותר טוב מתמיד.
כן, אצל דורן זה גם הרבה פעמים אם בא לו לשמור, זאת אומרת, הוא יכול לשמור על כל דבר, אבל לא תמיד הוא, לא תמיד זה בראש שלו כל כך, אבל בסדר, את יודעת, צריך לשמור על שחקנים בגודל ובגובה שלו, שהרבה פעמים זה שחקנים כבדים למדי, זה לא כזה כיף גדול.
זה מונה ארוכה.
כן, כן, אז ובדיוק נמשיך רגע במערב, שזה עוד משהו עם באמת הטרלול הזה, שאתה מסתכל על שחקנים ועל בגרויות שלהם, וגם של קבוצות. אני קורא כמה דברים על איזה התפרקות מנטלית, או לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, בדלאס. קרליל כנראה זיהה שמשהו הולך להיות שם בלגן, גם היה סיפור עם הסוכן שפרש לפני זה, ועם דוני נלסון שהלך, לא יודע מה, לא הסתדר עם קיובן, או עם מי שזה לא יהיה, וקרליל ברח, הוא כנראה רצה לברוח למילווקי, אבל במקרה הצליחו לנצח, אז הוא חזר לאינדיאנה, כל שמה מפורק, שלאף אחד אין שליטה על שום דבר, שהם רבים על שטויות, שאין שליטה לאף אחד על כלום, שזה מפתיע, זה נורא, זה נורא.
לא כל כך מפתיע, אם העונה הזאת, אני לא יודע כמה סבלנות יש ללוקה, הוא יחכה עונה ואחרת הוא ילך.
הוא חתם, אז זה כל הקטע, שהם חשבו שאולי הוא הראשון שידחה את ה-200 מיליון דולר לאלה, ויקבל כמה שרוצה מקום אחר, אבל הוא חתם.
הוא חתם,
כן, נכון שאחרי חתימה גם עושים טריידים, אני יודע.
ואם הוא לא ירצה להישאר שם, אז יהיה טרייד, one on one עם אחד הגדולים. אז אתה יודע, אבל לוקה הוא לא יחכה הרבה זמן
לא, וזה מפתיע אותי, כי קיובן
תעזור לו לקחת לישות.
כי קיובן נתפס בעיניי כבן אדם שהוא גם ברמה עסקית כמובן מוצלח, אבל גם מבחינת החלטות הכדורסל שהוא עשה לאורך השנים, לפחות בעונה של האליפות, שוב צריך ללכת גם לעונה שאחרי האליפות ולהבין שאולי הוא קצת פחות גאון ממה שאנחנו חושבים, כי הוא פרק את זה לגמרי, אבל להביא את ג'ייסון קיד, כשהרקורד שלו כמאמן וכמנטור של שחקנים מאוד מאוד מפוקפק, למה?
זה הכל סנטימנטים, הוא אהב את ג'ייסון.
הוא הביא לו אליפות? אוקיי, אז הוא הביא לו אליפות.
כן, אז הכל, הוא מחזיק ממנו, אז הוא הביא אותו. אבל
זה לא עובד עם לוקה, זה בדיוק העניין. אתה צריך לשמור על לוקה יותר מאשר איזה מאמן שממילא תפטר אותו בעוד שנה. מה כבר עשית? זה הרי מתוקף.
נכון, הבעיה הגדולה בכל הארגונים האלה היא אגו. אגו. ובגלל זה הקבוצות שיש, בגלל זה גולדן סטייט, כזה סיפור הצלחה של שנים, לא משנה מה הפציעות. זה מה שהיה בסן אנטוניו, ואני רואה את זה יכול לקרות גם במילווקי. ארגונים שהם, יש שם מישהו שהוא checking the ego, והעסק עובד בלי שזה יהפוך למפלצת שאוכלת את עצמה. וזה מה שקורה ברוב הקבוצות האחרות, זה מה שקרה עכשיו בברוקלין, וזה מה שקרה בפילדלפיה.
ניו אורלינס, התפרקו לגמרי גם, שלחו את הולידי ג'י כלום, בשביל בלצו, כן?
עוד מקום שבו זה קורה, זה דנבר, שם יש עסק, והעסק, הקבוצה היא טובה, והיא...
כן, כן, דנבר עובד איפה. גם עשו כמה החתמות טובות בקיץ.
והיא בצלמו של הכוכב שלה, ותראה, אז הקבוצה של סטף קרי כזו, הקבוצה של יוקיצ'י כזו,
והקבוצה של יאניסי כזו,
בדיוק, והקבוצה של יאניסי כזו, כוכבים שהם בני אדם, עושים סביבם קבוצה שכיף להיות בה.
כן, ואם כבר מדברים על... ואם כבר מדברים על זה, אז תחשבי על הסאגה של קוואי, שזה בכלל, זה חייזר שנפל עלינו מאיזשהו מקום, גם כן אחד שכולם כבר ידעו ששם יש בעיה ב-ACL, או במניסקוס או מה שזה לא היה שם, ו... הוא לא חושב, הקבוצה לא יודע בכלל מה יש לו, הוא לא מודיע לקבוצה מה יש לו. ואז הוא עושה ניתוח בלי להתייעץ עם אף אחד, אחרי שיש לו מה שנקרא את קווייטים, כמו שאמר בזמנו פופוביץ', ולך תדעי אם הוא יכול לשחק השנה, יש מצב שהוא לא ישחק. והוא מיהר, לא, זה מדהים, הוא שאלו אותו, במעט שהוא הצליחו להוציא ממנו, אז הוא אמר שלפציעה היה מרכיב חשוב בהחלטה שלו לחתום על, הם חותמים עכשיו בתקופות קצרות, שנתיים, כמו לברון כזה. אז הוא בעצמו יודע שבכלל לא בטוח, עדיף את הכסף עכשיו, כי מי יודע מה אני אוכל לתת בהמשך, זה זה מזעזע, וכמה שזה לא מפתיע שזה הקליפרס, עוד פעם הקליפרס ועוד פעם הקליפרס, זה פשוט לא יאמן, הבד לק של הקבוצה הזאת, איך אמר פעם קרים אבדו ג'אבר, the graveyard.
כן.
לוס אנג'לס קליפרס. זה מדכא אלה, כי ניסו לשנות את הקולצ'ר שם, וזה לא הולך, זה לא הולך, כל פעם מחדש. וזה חבל, כי באמת, היה להם כמה ניסיונות מעניינים בעשור האחרון, צריך להגיד, עם קריס פול, ועם פול ג'ורג' עכשיו, וקוואי, משהו לא עובד שם. בואי ככה לקראת סיכום, לא רוצה עכשיו להאמר על אליפויות והכל, אבל מי, מה שנקרא, must seen, איזה שחקנים, אפילו לא קבוצות, איזה שחקנים בליג פאס או בשידורים, שאף אחד מאיתנו, אסור לנו להחמיץ אותם.
מעל כולם בעיניי, אם אנחנו מסמנים את הזה, זה ג'ה מורנט בממפיס, שאני חושבת הולך להיות, הוא הולך להיות, יאו, אני חושבת מה שאנשים חשבו שזיון כאילו אולי יהיה,
לא מפחיד אותך שהוא יהיה סוג של דריק רוז כזה, שמשחק מעל הטבעת ויום אחד ייפול לא טוב?
תשמע, אני לא יודע, איך אני יכולה לדעת?
לא, כי הרמת האתלטיות נורא נורא מפחידה, הוא מרחף במקומות שאנחנו לא מכירים.
הוא מטורף, אבל מה שקורית לו זה שהוא משפר את הכליה, הוא משפר את ההגנה, הוא משפר את המנהיגות שלו, הוא בחור מצוין. אני חושבת שהוא, אתה יודע, שוב, אנחנו פציעות זה חלק, אני לא יכולה...
כן, ברור, אני מדבר על שחקנים שמועדים לפציעות, אתה
יודע, שני דברים שונים. הוא יכול להיות, כולם מועדים לפציעות, חוץ מלברון, כולם... הוא שחקן שפשוט, אני מנסה לחשוב, אבל מישהו
שייך... סימנו אחד על קבוצה שהיא בסדר, גם סביר להניח בחלק התחתון...
השתם קוצה,
אבל שחקן... לא, אבל אני נותן לו יותר סיכוי להגיע למקום סביר בפלי אוף או בפלי אין מול אפילו קבוצה עם כוכב על כמו פורטלנד, שלא מצליחה להתגבש לשום דבר.
לגמרי.
כן, אז אני אומר, וניו אורלינס לא במשחק, ומינסוטה לא ברור לאן הם הולכים, ולמרות שיש להם שני כוכבים. אני חושב שבמפיס לא רואים בכלל, מקום 7-8 במערב, בשמחה.
הם עושים שם עבודה יפה, ואני גם ראיתי אותו אומר, ג'ה אומר שהוא אין לו שום כוונות ללכת, הוא מדבר על זה שאתה בא למקום ואתה רוצה לבנות אותו וכו' וכו'.
בואי נראה, אוקיי, מורן, מי עוד?
אני מת על ג'לן בראון, שאני חושב שהוא, אם הוא, החזרה שלו כאילו מה... הוא קלה אתמול 43, אבל אתה רואה שהוא
קשה לו. כן, הקורונה מסחרר את האנשים.
חזר מהקורונה וקשה לו. זה קשה. אם הוא יצליח להתאושש מזה, אני חושב שזו עונה שבה הוא הופך, הוא עושה את הקפיצה. אני איכשהו, אני אוהבת אותו יותר מאשר את ג'ייסון טייטום.
כן, אני חושב שהוא גם יותר חכם, את יודעת, לפעמים צריך להסתכל גם על הדברים האלה.
הוא יותר עולה רע.
ג'לן בראון הוא חתיכת מוח.
אני חושב שהוא יותר עולה ראונד ממנו וכולי וכולי.
לא, טייטום הוא סוג של רקדן בלט עם יכולות אדירות, אבל הוא לא מספיק קשוח בעיניי, זאת אומרת, כמו שזה נראה כרגע, הוא לא מספיק אכזר, אוקיי? זה אולי ההגדרה. לא מספיק
רע. כן, יכול להיות שאין לו את הקילינג ש...
הוא ניסה ללמוד בזמנו מקובי והיה המנטור שלו והסיפור, אבל אני לא חושב שאתה יכול לאמץ את הקילינג אינסטינקט שצריך בשביל להיות... בשביל להיות ג'ורדן, בשביל להיות פיפן, לא פיפן, פיפן, בשביל להיות בריינט, או אפילו יאניס היום כאלה, זאת אומרת, אנשים שבאים להרוג.
אני חושב שצריך ש... זה דברים שצריך להיוולד איתם, נדמה לי, ואני לא בטוחה שיש לו את זה.
כן, כישרון גדול, אבל הוא לא יכול להיות הפייס של הקבוצה.
לדווין בוקר יש את זה, לעומת זאת. דווין בוקר יש את הדבר הזה שיכול להקפיץ.
אבל אני אגיד לך מה הבעיה שלי, בוקר הוא מספר 2 קלאסי בעיניי, זאת אומרת הוא צריך מישהו שימריץ אותו לזה, ראינו שהוא היה מצוין, וכשקריס פול הגיע הוא נהיה סופרסטאר, זאת אומרת הוא נהיה מסטאר לסופרסטאר.
הוא מספר 2, כן.
כן, אז אני אומר, אתה צריך מישהו שינגוס בך בעורף בשביל ש... שתהיה באמת, תוציא לפועל, כמו ברדלי ביל כזה גם, אתה צריך את מישהו שישב לך חזק על הראש. זאת אומרת, שחקנים כישרונות על, אבל מצד שני, דונצ'יץ', שהוא יכול לקחת על הגב חצי קבוצה, זאת אומרת, כל הקבוצה וחצי ליגה, ויש לי תחושה שהשנה הזאת הולכת להיות פיאסקו. אני מעבר לזה שג'ייסון קיד ודאלס והכל, לא יודע, משהו שם לא הולך לעבוד, ויכול להיות שזה אפילו יתפרק עוד לפני שתעבור חצי עונה. לא אופטימי, לא אופטימי, לא יודע.
יכול להיות, אבל...
אני לא חושב שגם בנו לו קבוצה נורמלית סביבו. פוזינגיס זה לא משהו שאתה יכול לבנות עליו.
לא, אבל אני חושב שגם... וגם פוזינגיס הוא מישהו שיעשו עליו טרייד.
כן, גם זה, אוקיי, הקטע של הערך. מדברים על הטרייד הזה כבר שנתיים ואין מי שיקח. זה חלק מהבעיה.
כן, אני לא יודעת אם הוא עובר בדיקות רפואיות, אבל אם הוא כן, אפשר להשיג עליו שחקנים טובים.
מי ייקח, מי ייקח, ציפי, את יודעת, צרה של אחד לא תמיד היא התרופה של מישהו אחר, זה לא כך פשוט, זה, ואת יודעת, אפילו הסיין אנד טרייד הזה, או כאלה שמוכרים חוזים בשביל אחר כך לעשות ביי-אאוט, או ריליס, או כל מה שאנחנו מכירים מכל השנים, ואז קבוצות כאלה כמו הלייקרס אוספים אותם מהרחוב, רואים את זה קצת פחות בזמן האחרון, זה לא כמו שהיה פעם שאפשר היה למצוא כל מיני מציאות ברחוב, זה לא עובד כל כך. אני בכל זאת הייתי, כמובן גולדן סטייט, אני באישית, אני אשתדל לראות כל משחק שלהם, וכשיחזור קליי זה יהיה הייפ מטורף, אז זה יהיה באמת משהו, מה שנקרא, להסתכל עליו. וכן יעניין אותי להסתכל על הלייקרס, אני חושב שזה אקספרימנט שיהיה מרתק לראות איך הוא מתפתח, או מתפרק או מתפתח, אני עוד לא יודע בדיוק.
אני מסתכלת על הלייקרס, ואני מסתכלת על שתי הקבוצות העודות עליי, בנו בסוף סוף יש... אני לא יודעת אם זה יספיק אפילו להיכנס לפלייאוף, אבל סוף סוף יש משהו שנראה כמו קבוצת כדורסל בשיקגו.
כן, כן, הם שיחקו יפה במשחק הראשון.
וכמובן, הניקס, אז יש הרבה מאוד.
איך אומר סימונס? ה-watchables, ה-watchables.
יש הרבה מאוד מה לראות.
כן, לא, זה, לפעמים אני אומר, בואו שתיגמר כבר העונה של הפורמולה 1 ושל ה, לא יודע מה, לא רוצה שיגמר העונה של הפוטבול, כי בכל זאת זה כיף, אבל של הבייסבול, כי יצא ככה שהכל משודר בכל מקום והכל זמין.
תמיד ככה.
לא, אבל תחשבי איזה שפעם, כשאנחנו במערי ובגלי צהל, ואיפה שראינו משחקים לפני 2000 שנה, או כשהתחילו לשדר פה בערוץ הספורט, היית תלוי רק במה שידרו לך, היום אתה פותח את המחשב ורואה הכל, אז זה קצת, העומס הזה קצת לא אנושי, צריך להגיד גם את זה, בעיקר למי שיש לו קצת חיים חוץ מזה, ומנסה לחיות אותם. יופי, תשמעי, זה היה כיף כמו שחשבתי שיהיה,
ובפעמים
הבאות אנחנו נבחר לנו ספוטים מעניינים בעונה, את יודעת, לקראת הדדליין, לקראת האולסטאר, חצי עונה, שליש עונה, ועוד יהיה פלייאוף והכל, אבל אני כן כבר מתחיל לראש שלי, מתחיל לחשוב על המשימות, זאת אומרת, קצת להתכונן ולחשוב על לגעת בנקודות מסוימות, כי עכשיו זה באמת היה מה שנקרא סקירה אינטואיטיבית בשבוע הראשון של הליגה, שאנחנו איכשהו מתרגשים ממנה תמיד מחדש, ואין כיף גדול מזה. צריך להגיד. אז פה לילה טוב, אצלך אחר הצהריים נעימים, ונתראה בשמחות.
תודה, טובי, היה כיף.
ביי.